שלום, ברוכים הבאים לפוקר גיקס, הפודקאסט לאנשים שרוצים לקחת את לימודי הפוקר שלהם צעד אחד קדימה. תאריך היום 18 לפברואר 24. אני אבי הציוני, מה קורה? אדם הרד רייך.
הכל טוב, מה נשמע?
מצוין. היום רציתי לדבר איתך על אחד הביטויים הכי שנואים עליי בפוקר. אתה מכיר את זה שאתה בא לשלם למישהו, ואז אתה אומר, אם יש לך, אז לבריאות, או שאומרים לך, אם יש לך, אז לבריאות.
כן, מכיר, אבל נשמע לי סטנדרטי, לא? אין
אני,
מה
אני...
לעשות, יש מקרים שחייבים.
יש מקרים שחייבים. אני חושב שהרבה אנשים, באופן כללי, אני חושב שלהרבה אנשים יש נטייה לשולמניות יתר במשחק. ואני חושב שבעצם זה שהם אומרים לבריאות, הם עושים לעצמם נזק, גם בעצם זה שהם משלמים בספוט שלא בטוח שהם חייבים לשלם בו. אני לא אומר שהם בהכרח לא חייבים, יש ספוטים שהם לבריאות, כאילו אם יש לך רביעייה מול סטרייט פלאש, לבריאות. יש ספוטים שהם לא כאלה. יש ספוטים שאנחנו מרגישים שיש לנו יד חזקה ואנחנו חייבים לשלם, שאנחנו מחויבים, שאולי הוא מבלף אותנו, שפה ושם. עכשיו, גם מה שמעצבן אותי זה ש פשוט אומרים לבריאות ומפסידים כסף, אבל מה שעוד יותר מעצמנו אותי זה, בעצם זה שאמרת לבריאות, אתה מתייג את היד כאיזשהו קולר או בדביט, ואתה לא חושב עליה אחר כך ולומד ממנה. זה ששילמת מילא, אבל זה שאתה לא לוקח את זה אחר כך כדי ללמוד מזה משהו, ויש הרבה מצבים כאלה, שבהם אנשים פשוט אומרים לבריאות. אפשר לראות את זה הרבה פעמים כשאנחנו מעלים ספוטים בקבוצות של פוקר, שרמות השחקנים שם הן רמות שונות של שחקנים, שלא תמיד שואלים שאלות קשות, כמו איך הפילד מתנהג, איך הנבל מתנהג, ופשוט אומרים לך, צ'יפ למסך, שולם קהל, אם יש לו לבריאות וכו'. אז זה מצב שאני חושב שהוא פשוט לוותר לעצמך. אז אני חושב שהיום אני הייתי רוצה לדבר על המצב הזה, ולראות איך אנחנו מתחילים לכל הפחות לצמצם קצת את ההפסדים שלנו במשחק.
אין ספק שההתאמה הכי רווחית שאי פעם עשיתי זה למצוא את כפתור הפולד יותר פעמים. כנראה מה
כן.
שכל אחד ואיפה הוא משחק.
בוא ננסה שנייה להגדיר מה זה מצב של הבריאות, למקרה שמישהו לא הבין אותנו. אז מצב של הבריאות, בדרך כלל מצב שבו מאמרים עלינו, הימור גדול. לא חייב להיות הימור גדול, יש גם מצבים שזה לא הימור גדול, אבל מאמרים עלינו הימור גדול. לנו יש יד חזקה לכאורה, אנחנו מרגישים שאנחנו חייבים לשלם אותה. למה? כי לימדו אותנו שיש מצבים בפוקר שהכסף ייכנס ונפסיד, וזה בסדר. ואכן יש מצבים כאלה, אכן יש מצבים של הבריאות. אבל אני חושב שהבלבול מתחיל כשאנשים מתחילים לבלבל יד חזקה עם יד שהיא צמרת, שזה לא אותו דבר. יש לוחות שעליהם יהיה לי טריפס, לדוגמה, שזו יד מאוד חזקה, יש לוחות שבהם זה יהיה צמרת, ויש לוחות שזאת יד חזקה, אבל שהיא לא צמרת. לדוגמה, לוחות שיש עליהם ארבע צבע, ארבע קנטה, הטריפס שלי הוא טריפס עם אסים, ויש לי קיקר שתיים, כל מיני דברים כאלה, שהיד שלי היא חזקה, אבל היא לא צמרת. ואנשים מרגישים שרגע, אני לא יכול לקפל טריפס, אני לא יכול לקפל סט. אז בוא נדבר שנייה על הנושא הזה.
כן, חוזק יד יחסי זה קונספט שלפעמים קצת קשה לתפוס, אנחנו מתאהבים בידיים החזקות שלנו, רוצים ללכת איתם עד הסוף, מתחילים להתרגש, אנחנו הולכים לקחת קופה גדולה, אבל היחסיות היא מה שמשנה פה. השאלה היא בעצם איפה היד הזאת עומדת ביחס לטווח שלנו, או לטווח של היריב, כמה קומבינציות לנו יש יותר חזקות ממנה, כמה יש ליריב שמנצחות אותנו. וסתם דוגמה, אם אנחנו פותחים מקאט-אוף ונפתח לוח קינג 7-2, אז אסים זאת קומבינציה מאוד מאוד חזקה. אסים זה לא קומבינציה, אסים זאת יד מאוד מאוד חזקה. כי מה יש לנו שיותר טוב ממנה? יש לנו קינגים, סט 7, סט 2, יש לנו את הזוגה עם סוטד, קינג 7, קינג 2,
לא הרבה.
אולי אפילו לא את זה. כן.
כן, תלוי
וזהו,
בול
אין
איזה
לנו
עמדה
זוגה עם
אנחנו.
אחרים. וישר אסים. לעומת זאת, על לוח כמו לדוגמה 10-9-8, יש לנו במקום 16 קומבינציות של straight nuts, כן? קווין ג'ק, גם סוט, גם אוף סוט. אז יש לנו ג'ק 7 סוט, יש לנו את הסוטד קונקטורס מלמטה, את 7-6 סוט, יש לנו את כל הסטים, כל הזוגה אימים. בקיצור, על לוח כזה, אסים מגיעים בערך למקום, לא יודע, 40 בטווח שלנו. וזה בלי לדבר על העובדה שכנראה על הלוח הזה ג'קים עדיפים על אסים.
למה?
הם גם אוברפר וגם יש להם את האופן אנדר. הם לא ינצחו, הם לא מובילים באסים על אקוויטי אחד על אחד, אבל כנראה מול טווח של
אתה אומר עדיף לי שיהיה לי ג'קים מאשר שיהיה לי
כן.
אסים. כן, אוקיי,
כן.
חשבתי שג'קים, לא הבנתי לרגע. אמרתי לך כבר, כשיצאנו הדרך, אני חושב שהיו לנו הרבה פרקי, זה לא לבריאות, השטג לא לבריאות, או משהו כזה. אני פשוט חושב שיש המון המון ספוטים כאלה. אנחנו נדבר על כל מיני סוגים של ספוטים שהם לא לבריאותיים. היום אנחנו נדבר, החלטנו להביא איזושהי דוגמה, היה לנו פה דיונים לפני הפרק, שלחתי לאדם איזה שתי דוגמאות, ודוגמה אחת הרגשנו שהיא קצת קלה מדי לאיזה פולד, קצת יותר מדי מובהק, אמנם פולד שלא הרבה אנשים עושים, אבל זה פולד די מובהק, והשני היה פולד מאוד על סף ההירו פולד, אז ביקשנו כזה באחת הקבוצות פוקר שלנו, ביקשנו שישלחו לנו לבריאות, וקיבלנו ספוט ממש ממש נחמד, שהוא קלאסי ספוט של, זה לא לבריאות, ספוט מטורניר אונליין, פילד ישראלי, בקלאב ישראלי, בג'י ג'י פוקר. אנחנו יושבים באנדר, עם ערימה של כמעט 160 ביג בליינד, אפקטיבית, מול הנבל שמכסה אותנו. אנחנו פותחים ל-2.5, בליינדים 300-600, אנחנו פותחים ל-1500, שזה 2.5x, עם ג'קים. מאנדר,
סטנדרטי.
סטנדרטי, מאנדר 8-max, 8 שחקנים, מקבלים שולם סטנדרטי גם כן, מכפתור, סמול וביג.
איך לא?
איך לא, ואנחנו עולים 4 על הפלופ, שנופל אס, ג'ק, 9, אס יהלום, ג'ק 9 טילטנים, ואנחנו עם ג'קים.
פינוק.
על מה אנחנו מסתכלים בכלל כשמגיע פלופ? מה השלוש שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו?
אוקיי, אז דבר ראשון, האם הלוח הזה הוא שלנו, כמו שאומרים?
לוח שלנו נשמע מאוד שלנו, פגענו בסט, אבל מה זה אומר שלנו?
מבחינת טווח, אנחנו פתחנו, כל השאר בחרו רק לשלם לנו ולא להעלות, אז הם לכאורה חסומים, מינוס החבעות, אז כשהלוח מגיע גבוה, לנו יש את הידיים החזקות ביותר, שלהם לא יכולות להיות.
תיאורטית לא אמור להיות להם שם אסים, אז לנו רק יש את הנאץ, שזה אסים, אבל ג'קים פה, יש בסך הכל שלוש קומבינציות שיותר טובות מאיתנו על הלוח הזה, שזה סט אסים, במידה ומישהו יחבי. אנחנו, מה שנקרא, effective nuts. כאילו, אנחנו אמנם לא nuts, אבל אנחנו effective nuts. איך ששוחק, כנראה שאין לאף אחד אסים, ולכן אנחנו כרגע עם היד הכי טובה. חלום.
נכון. אז שאלה הבאה זה, האם הלוח הזה, איזה סוג לוח זה? הוא יבש, הוא רטוב?
אז איזה סוג לוח זה, אדם?
נראה לוח די רטוב, יש פה ריצה לקנטה בין האס לג'ק, ריצה לקנטה בין הג'ק לתשע, וריצה לצבע.
כן, אז זה גם לוח, מה שנקרא דינמי, יש ריצות לקנטה משני כיוונים, גם דם ה-10 עושה קנטה, גם 10 יכול לעשות אולי קנטה עם קין קווין, יש גם 8-10 שיכול לשש מלמטה, יש שם כמה כיוונים לקנטה וריצה לצבע, לוח מאוד מאוד רטוב.
שזה בדרך כלל מוביל אותנו לרצות להמר יותר גדול.
כן, וגם עוד שאלה שאולי נשאל את עצמנו פה זה, כמה רחובות של ערך אני רוצה לקחת? זאת אומרת, כמה אני רוצה להמר? אני רוצה להכניס שני רחובות בפלופ, נגיד לעשות צ'ק רייז, אני רוצה להמר פלופ טרן ריבר, מה אני רוצה שיקרה פה? או במילה אחרת, האם אני רוצה להגיע לאולין?
בדוק.
בדוק.
כמובן אבל שאנחנו יודעים שיכול להיות שהלוח הזה ישתבש.
יש משפט שאומר, גם פלופ חלום יכול להסתיים באסון.
אבל בוא נגיד אם יוצא עכשיו, לא יודע, חמש לב ואז שלוש לב, אז סבבה. הייתי מת לאולין פה. אולי
לגמרי.
ב-170 אפקטיב זה קצת קשה, אבל זאת
נכון.
התוכנית.
אז יהיה לנו גם פרקים שנדבר על סייזינג, איך אנחנו מצליחים להגיע לאולין, לא תמיד נצליח מן הסתם בכזה עומק. סבבה, אז אנחנו ארבעה בפלופ, סט ג'קים, חלום. ובאופן סטנדרטי לחלוטין, השמאל יוצא בדונק. הקופה עכשיו היא 11 ביג בליינד, השמאל עושה בערך 3.5 ביג, ואנחנו אמרנו שאנחנו רוצים להכניס הרבה כסף, ולכן גיבורנו עושה רייז ל-10 ביג. נשמע סבבה, אפשר אולי אפילו להגדיל, אבל זה אולי נושא לפרק אחר.
כן, לתת פה לכל הריצות קלף בזול זה טרגי, חייבים לגרום להם לשלם, לעודד אס תשע, אס ג'ק, סט תשע, לרצות להכניס איתנו כסף כבר עכשיו, אין שום סיבה לא להגדיל פה את הקופה.
כן, ומה שמעניין פה זה שהכפתור משלם, זאת אומרת, השמאל יצא בדונק, אנחנו עשינו רייז, והכפתור החליט שבא לו להצטרף מבחוץ, ומשלם. ואז השמאל והביג מקפלים. מחשבות על זה?
אוקיי, אז השאלה שאנחנו אוהבים לשאול כשמישהו בוחר בפעולה פסיבית, כשהוא יכול גם לעשות פעולה אגרסיבית, זה מה צמרת הטווח שלו. אנחנו מניחים שאם הוא בחר פעולה פסיבית, אז אין לו את ה... יש ידיים חזקות שחסרות לו. אז אנחנו עכשיו שואלים, מה היד החזקה ביותר שלו שבוחרת בפעולה הפסיבית?
ומה אנחנו יכולים למצוא פה, לדוגמה?
אז אני חושב שסט 9 זה יהיה קצת מוגזם, אני חושב שעם כל הריצות שמסתובבות פה וכמה שיש לנו, אס קינג, אס ג'ק, הוא פשוט כאילו יחלום להכניס איתנו כסף, ועוד נשמע
יש כל
ממנו.
כך הרבה התעניינות בקופה, דון, קרייז, יש לי סט
כן.
9, אני מת לעשות פה טריבט בפלופ ולהכניס אותו.
ולהחביא פה זה מפחיד ברמות.
כן, יש פה כל
כאילו
כך
חצי
הרבה
חבילה
ריצות.
הורסת לנו את הזה.
אגב, זה מפחיד גם כי חצי חבילה באמת הורסת את האקשן, יכול להיות שהיריבים לא ירצו להכניס איתך כסף, זה לא רק שהם יפגעו, יכול להיות שהם פשוט, הם בעצמם יפחדו עם היד שלהם להכניס עוד כסף.
נכון. אוקיי, אס ג'ק, אתה חושב שתמיד עושה פה רייז, או שאס ג'ק יכול רק לשלם במקרה שלו?
אני מניח שאם הוא היה פסיבי פריפלו והיה את הרייז הזה, יכול להיות שהוא יבחר רק לשלם, יכול להיות שהוא גם יעשה
אוקיי.
רייז.
אז הצמרת היא סביב אס ג'ק, אס תשע, ג'ק תשע כזה, אנחנו חושבים.
כן, זה הצמרת, ויכול להיות גם דברים כמו ריצות, כמובן. יכול
בטח.
להיות גם לפעמים ריצה ופגיעה, כמו אס שרץ לצבע. סבבה. אז אנחנו עוברים לטרן. הטרן נופל 7 יהלום. אז יש לנו עכשיו אס ג'ק 9 7, אס 7 יהלומים, ג'ק 9 טילטנים. לנו יש את הג'ק יהלום, אנחנו נעשה ג'קים. ועכשיו אנחנו heads up בלי עמדה. ומה השאלות שאנחנו רוצים לשאול את עצמנו עכשיו?
אוקיי, אז בגדול זאת שאלה אחת שהיא למי הקלף הזה יותר טוב.
מה זה אומר?
אבל כדי לענות על זה אנחנו מנסים לחשוב על כמה דברים. אז אחד, אמרנו שבפלופ יש לנו ידיים שממש שמחות לבנות, לתכנן עולין ביד הזאת. האם הן עדיין על הקלף הזה רוצות לתכנן עולין?
אז עשה צ'קים שלנו, לדוגמה.
כן.
האם הוא רוצה אולין?
כן, אז אולי איך נדע אם הוא רוצה או לא? נחשוב מה השבע הזה משנה עבור נבל. האם יש ידי נץ חדשות שהוא פוגע בהן על השבע הזה?
הוא עשוי לפגוע במשהו כמו אס 7, שזה עשוי לראות לו כמו התחזקות משמעותית, אבל מה שנקרא, הוא התחזק ואנחנו שמחים שהוא התחזק, כי הוא רוצה להכניס עוד כסף. דיברנו על 8-10, שבפלופ רץ, אז עכשיו 8-10 הגיע לקנטה. כנראה לא הרבה קומבינציות, כנראה שזה 4 קומבינציות סוט, וזה משהו שאנחנו צריכים
נכון.
לחשוב עליו, כשאנחנו מדברים על קומבינציה שהיא רק בסוט, אז בדרך כלל זה לא המון קומבינציות, זה 4 קומבינציות במקרה הזה שזה המקסימום.
נכון.
אוקיי, מה עוד?
האם גם אנחנו על הקלף הזה יש ידיים שלנו שהתחזקו ופתאום רוצות ללכת לעולין? האם לנבל יש מה לפחד פתאום, ואז אולי אנחנו צריכים להקטין כי מותר לו לקפל יותר? ואני חושב שלא, כי לא אמור להיות לנו פה 10-8 סוט. עם איך ששיחקנו בפלופ, אין לנו
אס
אולי
שבע.
גם אס שבע טלטנים יכול להיות לנו שם, כן, אבל
אולי רק
זה
אס שבע
בגדול
טלטנים,
קומבו אחד.
קומבינציה אחת, כן.
אז בקיצור, קלף שלא משנה את התוכנית שלנו, אנחנו עדיין רוצים להגיע לעולין, הידיים החזקות שלנו מרגישות מאוד מאוד בנוח לעשות את זה, אז אמורים להמשיך גדול.
סבבה, אז גיבורנו מהמר חצי קופה, שזה בערך 17 ביג בליינד לתוך 34.5, ומקבל שולם.
אוקיי, אז נבל בוחר רק לשלם, אנחנו שוב שואלים את עצמנו, מה צמרת טווח השולם שלו? יש פה
בעצם
לוח...
כל פעם שנבל עושה פעולה פסיבית, אנחנו שואלים את עצמנו את השאלה הזאת, נכון?
נכון, וכשהוא עושה פעולה אגרסיבית, אנחנו שואלים מה התחתית.
כן. אז אוקיי, אז הוא רק שילם, אז מה יכול להיות לו היד הכי חזקה בטווח שלו? אני חושב שזה לא מאוד השתנה מהפלופ, ככל הנראה. שוב, אם היה לו
נכון.
סט 9, ואיכשהו הוא החביא אותו בפלופ מאיזושהי סיבה, נראה לי שעכשיו על בורד עם שתי ריצות לצבע, הראינו כל כך הרבה התעניינות בקופה, הוא כבר עושה רייז, נכון? עם סט
כן,
9.
זה בטוח עוזר לחסם אותו עוד. אנחנו לא נצליח להגיע בדיוק לאיזה יד זה הטופ שלו, כי אנחנו לא מכירים אותו, אבל זה בטוח חוסם אותו עוד, בטוח.
זה פתוח מוריד לו אופציות לידיים מאוד מאוד חזקות בטווח. אני חושב שבקנטות אולי, כאילו יכול להיות שלוש הקומבואים של הטילטנים והיהלומים של 8-10 אולי מחביאים, כי יש להם גם את הריצה לצבע, אז אולי הוא יכול לשלם איתם ולהחביא קצת?
זה אפשרי, אנחנו מדברים פה על שני קומבואים ולא בתדירות מלאה. זו
כן.
אפשרות קיימת, אבל...
אז בסך הכל אנחנו מרגישים שאנחנו עדיין, ככל הנראה, נאץ מולו, מול איך שהוא
כן,
שיחק.
נכון.
מצוין. אז בואו נעבור לריבר, הקופה כבר 69 בליינד, ומגיע קלף בלנק, 8 טילטן.
אז הבורד עכשיו הוא אס ג'ק 9, אס יהלום ג'ק 9 טילטנים, 7 יהלום, 8 טילטן.
אוי, לא.
סוגר את הריצה לצבע מהפלופ, סוגר את הריצה מלכה 10 מהפלופ, באופן כללי, כל 10, אם נגיד הוא שילם לנו כל הדרך עם אס 10, או קינג 10 עם טילטן, או משהו כזה, הכל הגיע, כל הריצות הגיעו.
אוקיי, אז יש לי שאלה אחת בשבילך. האם היד שלנו רוצה להכניס עכשיו עולים?
אני מרגיש שכבר פחות. אני מרגיש שאם הלכו איתנו כל הדרך, מי שיהיה מוכן להכניס איתנו all in בשלב הזה, אחרי שכל הדרך ראינו כזאת עוצמה והכל נסגר על הלוח, הוא כנראה רוצה להכניס all in בגלל שהריצות שלו הגיעו.
אני מסכים איתך, כי גם לנו שם באזור הבלוף, אם יש ריצות שנסגרו, אז יש לנו פה המון נאץ בטווח. זה לא שהוא יכול לחגוג ולהגיד, או, עכשיו הוא ריק ורק אני מלא. בקיצור, לא רוצים עולין.
ואתם יכולים לנחש שאם דיברנו על ספוט של הבריאות, מה קרה פה? עשינו צ'ק, וקיבלנו אימור פצצתי. נבל אימר 51 ביג בליינד לתוך 69 ביג בליינד. מה אנחנו עושים?
אז אני חושב שהאינטואיציה אומרת, יד כזאת חזקה, חייבים לשלם. אבל בואו נשאל את עצמנו שאלות. שאלה טובה כשמאמרים עליך בריבר זה, מה אני מנצח?
מה
נסה
אנחנו
לזרוק
מנצחים פה
קומבואים.
שמשחק פה? ככה. אז שוב, אז אנחנו חוזרים קצת, אני חושב שסט אסים סט 9, כאילו אלא אם כן הוא אולטרה מחביאן, אין לו.
נכון.
מה יכול להיות לו סט 7, סט 8? אני חושב שמאותם
לא
סיבות ש...
משלם מבחוץ פלופ, לא.
כן, אני לא חושב שהוא משלם עם אף אחת מהידיים האלה מבחוץ בפלופ. אני חושב שקנטה, אז נגיד מלכה 10 נסגר פה. אני חושב שרוב הקנטות היו, הקנטות העשויות בטרן כבר מחזירות. אני פשוט לא מצליח למצוא ידיים ששילמו כל הדרך, כולל הרייז בפלופ, שזה חשוב, כי היה רייז בפלופ מולטי של האגרסור המקורי, ובכל זאת הוא שילם מבחוץ. הלך איתנו כל הדרך. בטרן אמרנו יחסית גדול. זה מסוג המקומות שאני פשוט לא מצליח למצוא משהו שאנחנו מנצחים פה.
אז בוא רק נוודא, זוגה עם אס ג'ק, אס תשע, ג'ק תשע, אתה לא חושב שמאמרות עליך 75% קופה על הריבר הזה?
אז אני חושב שאם, קודם כל אני חושב שהרבה שחקנים בפילדים שלנו, שהם, בוא נגיד, שחקנים שהם יותר חובבים, גם שהם מבינים את המשחק, נוטים הרבה פעמים לצ'ק צ'ק את הריבר הזה עם זוגיים.
כן,
הפחד הכי גדול
ועלולים גם
שלהם זה
להמר קטן.
שיחזרו עליהם. זה מאוד מפחיד אותם, שיחזרו עליהם והם יאלצו לקפל, או שהם יאלצו לשלם פצצה. מי שכן הולך פה לאימור, אני מעריך שיאמר קטן ולא פצצה, אני מעריך. בדרך כלל, ממה שאנחנו רואים בפילדים האלה.
אני מסכים איתך. אז האם מצאנו אפס קומבואים שאנחנו טובים עליהם?
אני חושב שכן. אני חושב שאנחנו פשוט לא טובים על כלום, שזה מוזר, כי היינו נאץ בפלופ והיינו נאץ בטרן, והגיע פשוט אין קלף יותר גרוע בחפיסה, כאילו, אם היית ממש מחפש, אולי 8 יעלום, כאילו, שזה אותו, כן. עין וח, כאילו, אין פשוט קלף יותר גרוע בחפיסה. אז כמובן, בפרק על הבריאות, אמרנו לבריאות ושילמנו. מה אתה מצפה לראות שם?
צבע או קנטה.
כן. אז ראינו אס 3 טלטנים.
נבל פגע באס בפלופ, עם ריצה לצבע נאץ.
לכן הוא שילם לנו רייז מבחוץ, כי הוא גם פגע בטופר וגם יש לו אופציה להשתפר.
ואגב, גם לא לקח בדיוק, לא לקח את את הריצה לצבע שלו לבלוף, כי יש לו את הפקיעה באס גם.
בדיוק, אז זה גם למה הוא לא מנסה לבלף את זה, כי יש לו showdown value עם האס, ולכן הגענו לפה. אני חושב שזה ספוט מאוד קלאסי, נכון? כי אנחנו, הסיבה העיקרית, אני חושב, שאנחנו בדרך כלל משלמים בריבר, היא בגלל שהיינו כל כך מאוהבים ביד לפני זה, נכון? זאת אומרת, היד הייתה יד יחסית על סף הפרימיום, פריפלופ, נאץ בפלופ, נאץ בטרן, וכאילו איבדנו הכל בריבר, ופשוט מסוג של תסכול כזה, סוג של ייאוש.
כן, או כל מיני משפטים מעולם ה-GTO, אבל שנוטים לבלבל אותנו, כמו אנחנו טופ טווח של עצמנו פה, שאגב, זה לא נכון, יש לנו פה את כל הצבעים והקנטות בעולם, אם אנחנו כן. מבלפים מספיק.
כן, אז אני חושב שפה זה אחד הספוטים ש... הרבה פעמים אנחנו פשוט משלמים, אומרים לבריאות, כי נורא קשה לנו לשחרר את היד הזאת, אבל כשחושבים על זה לעומק, כשעושים את השאלה הזאת כל הדרך, מה חוזק היד היחסי שלי? איזה קומבינציות אני עובר? איזה קומבינציות עוברות אותי? וגם מה מאמר פה בריבר לוואליו שאני עובר? יש פה עוד שאלה, אם יש פה בלופים? אני חושב שאולי סולבר יציע פה כל מיני בלופים, בפועל... רוב השחקנים אין להם פשוט בלופים פה, כי כל הבלופים נסגרו. הריצות לקנטה הגיעו, הריצות לצבע הגיעו. הכל הגיע.
כן, גם הריצה הקדמית לצבע, אז כאילו,
זהו,
הריצה ליהלומים הייתה משלמת מבחוץ לרייז בפלופ.
בדיוק, נכון. אם זה היה הריצה ליהלומים, וואלה, זה כבר עושה איזה ספוט יותר קשה, ואז יכול להיות שצריך לשלם. כאילו, זה כבר אולי לא באמת ספוט של לא לבריאות, אולי זה באמת ספוט של כן לבריאות, לשלם ו... ולפעמים להיות טובים ולפעמים לא. אז זה ספוט שבוא נחשוב עליו גם קצת בצ'יפים שאנחנו מפסידים. אז אמרו עלינו בריבר 51 ביג בליינד ושילמנו אותם. עד הריבר שמנו 2.5 פריפלופ, 10 בפלופ ו-17 בטרן. זה מביא אותנו כמעט ל-30 ביג בליינד ששמנו עד עכשיו. בריבר שילמנו כמעט פי 2 מזה. הפסדנו כמעט פי 2 מכל מה ששמנו עד עכשיו. לכן הספוטים האלה של לבריאות, הם לא סתם, הם עולים לנו ממש הרבה יותר כסף מכל מה ששמנו הדרך, כמעט פי 2 ממה ששמנו עד עכשיו. ההפסד שלנו רק בריבר, פי 2 ממה ששמנו בפלופ, בפריפלופ, בפלופ ובטרן ביחד.
כן, הבחנה טובה. אז גם אם זה נראה לנו כמו ספוטים נדירים וכמה הם כבר משפיעים על הקריירה שלנו, הם מאוד גדולים.
הם מאוד גדולים ומאוד משפיעים. ואני חושב שזה המקומות, כאילו תדמיינו קופה עכשיו, שבטורניר שלקחתם כמעט, שלקחתם 50 ביג בליינד. קופה עצומה, נכון? איזה מגניב לקחת 50 ביג בליינד? אם אתם מקפלים פה, לקחתם 50 ביג בליינד. תחשבו על זה ככה, לקחתם עכשיו 50 ביג בליינד שנשארו אצלכם. נכון? לא באמת לקחתם אותם, פשוט לא הפסדתם אותם, אבל זה היינו אח. ספוט מגניב, יהיה לנו הרבה ספוטים של לבריאות בהמשך.
אז אמרנו שכל פרק ניתן לכם איזושהי משימה, שאם תרצו ככה לתרגל את מה שדיברנו עליו, אז תוכלו לעשות את זה?
אני חושב שמה שהמסר שניסינו להעביר פה, זה שהרבה מהספוטים שאתם אומרים לבריאות, הם לא באמת לבריאות. ובעצם זה שאתם אומרים לבריאות, אתם פשוט מוותרים מראש על היכולת שלכם להשתפר במשחק, כי אתם מתייגים אותם כזה סתם, זה קולר, זה בד ביט, ועוברים הלאה, ולא חושבים אפילו לחזור לספוט ולנטר. זה בסדר ששילמתם, כולם עוברים את זה, וכמו שאמרנו, גם אנחנו עדיין חובבנים בתהליך הלמידה, גם אנחנו עושים את התשלומים האלה, אבל מה שצריך כדי להתחיל להגיע למצב שבו אנחנו עושים כסף, זה לא לתייג את זה כאין מה לעשות, זה החיים, אלא... לחזור הספוטים האלה וללמוד אותם. אז
תרגיל אחד לפרק הזה, מי שרוצה ככה לקחת את מה שדיברנו עליו פה צעד אחד קדימה.
ספוט אחד שאתם משחקים השבוע בלייב שלכם, באונליין, אותה שזה, ספוט אחד שאמרתם עליו לבריאות, ללכת ולקחת לעשות את העבודה הזאת, לכתוב את הקומבינציות לאורך כל הדרך, ולשאול האם באמת יש פה בלופים, האם באמת אני עובר איזשהו value. אם הגעתם לשואודאון, אז בכלל זה כאילו עוזר לכם להבין גם מה הטווח שולם שלו וכו'.
וכדי לעזור לכם לעשות את זה, אנחנו נצרף בתיאור הפרק לינק לקובץ, קובץ גוגל דוק שתוכלו להיכנס אליו, להעתיק אותו אליכם. בקובץ הזה כבר עשינו את העבודה הזאת של הקריאת ידיים, של הספירת קומבינציות. אתם תראו, זה מחולק שם לפלופ, טרן וריבר, איזה קומבינציות יכול להיות לו אחרי הפלופ, איזה מהן ירדו בטרן, וכמה בלופים וווליו יש בריבר. אנחנו מאמינים שמי שעושה את העבודה הזאת של הנד רידינג, של קריאת ידיים, באופן שיטתי, מחוץ לשולחן, אחר כך כשהוא יושב בתוך הספוט, הרבה יותר קל לו, הוא לא באמת צריך לספור קומבינציות, הוא אינטואיטיבית יודע כבר איפה הוא נמצא בטווח, אז לכן שמנו את הקובץ הזה. אתם מוזמנים גם להיכנס לקבוצה שלנו בפייסבוק, פוקר גיקס כמובן, שם אנחנו מאוד מאוד נשמח, אם תיקחו את הקובץ ששמנו, או איזשהו קובץ שלכם, עם ספוט שלכם, ותעלו אותו לריוויו של הקהל. אנחנו מאמינים שאם נעשה את העבודה הזאת, נוכל לייצר פה קהילה של אנשים שלומדים ביחד, ובאמת משתפרים ביכולת ניתוח שלהם.
הולכים להיות לנו הרבה פרקים בסגנון הזה של לבריאות, אנחנו נדבר גם על ספוטים שונים שבהם אנחנו יכולים, באופן מאוד שיטתי, לזהות שזה לא ספוט של לבריאות, למרות שאנחנו כן נוטים לשלם. אני הייתי רוצה לסיים דווקא במתי כן להגיד לבריאות. אז כמובן, יש את מה שאמרתי בתחילת הפרק, אם יש לכם רביעה מול סטרייט פלאש, בסדר? בואו ננסה לחדד שנייה את מושג לבריאות כשאנחנו משלמים. אז מבחינתי מושג לבריאות זה כשאנחנו עומדים מול החלטה על תשלום גדול. היד היא לא סתם יד חזקה לכאורה, אלא צמרת ביחס ללוח, ויש מספיק ידיים של הנבל, שאנחנו עוברים, מספיק ידי value שהוא חושב שהוא טוב ואנחנו טובים עליהם. זה קורה הרבה פעמים במצבים של full על full, לדוגמה, או צבע על צבע. כמה מספיק אנחנו נדבר על זה, אנחנו נדבר על תדירויות הגנה ודברים קצת יותר מתקדמים, אבל בתור התחלה אז תתחילו לספור את הקומבינציות ולראות מה אתם כן עוברים ומה אתם לא עוברים. ועוד מקום שבו אני אוהב להגיד לבריאות, זה דווקא על קיפולים. אני חושב שלפעמים אנחנו מאוד קשה לנו לקבל קיפול של יד שאולי היינו טובים בה, ואנחנו לא יודעים את זה, אבל אם עשינו את כל העבודה הזאת ואנחנו מתחילים ללמוד לקפל, אז דווקא להגיד אם זה בלוף לבריאות ולחסוך כסף, לא אומר to knit up וכל פעם שאנחנו לא נץ לא לשלם, אבל כשיש יד גבולית שאנחנו לא מוצאים מספיק בלופים או מספיק ידי value שאנחנו עוברים, נתחיל לקפל ולהגיד אם בילפתם אותנו לבריאות, אם עשיתם את זה עם value שאנחנו טובים עליו, לבריאות. שם אתם בסוף, בפוקר חוסכים הרבה כסף דווקא בקיפולים, ולא בשולמים.
האמת ש... בוא נגיד, קיפולים גבוליים יכולה להיות טעות קטנה, אבל שולמים כאלה יכולה להיות טעות גדולה ויקרה.
בעיקר שהרבה פעמים זה מגיע בריבר, שזה הרחוב שבו הטעויות עולות הכי הרבה כסף.
כן.
זהו, אז זה היה הפרק הראשון שלנו. ספרו לנו מה חשבתם עליו, אנחנו נשמח לשמוע פידבקים, ואנחנו נתראה בפרק הבא. אז ביי בינתיים, חברים.
ביי ביי.